Oh, je rimonne. אתמול דיברנו על שאלת היחס בין הדינים שליח נעשה עד ועד נעשה דיין בסוגיותינו ובכלל, וראינו שהתוספות רש"י הסביר שכאן מדובר בדין שונה, ייחודי. הסברנו את זה אתמול לאור דברי הראש בפרק הראשון ובפרק הרביעי. אני רק רציתי להוסיף לזה שנראה לי שיש נפקא מינה מאוד פשוטה לשאלה הזאת. האם ניתן ללמוד מהדין כאן על הדין הכללי? או שאין קשר? מה כוונתי? יש חידוש בסוגייתנו שבדרך כלל מניחים שלא שייך בדין עד נעשה דיין. מה החידוש של סוגייתנו שבדרך כלל אין? בדרך כלל הדין של עד נעשה דיין זה שהעד יכול להיות דיין אחר כך באותו מקרה. הוא העיד לפני כן, ואחר כך הוא דיין. בסוגייתנו יש דבר יותר מחודש. מה יש בסוגייתנו? הוא דיין בשעת עדותו. האם אפשר ללמוד מכאן שהדבר הזה אפשרי? שהוא יכול להיות עד ודיין באותו זמן? בו זמנית. מי מתייחס לשאלה הזאת? מי? לפני התורת גיטין. הרטווה, בעמוד 6. הודה אמר דבעיד נעשה דיין כמפלגי. איקה למדק. דאפילו למען דאמר דעיד המעיד נעשה דיין. דווקא שלא בשעת עדותו. אבל בשעת עדותו, דעיד ודיין נעשה כאחד לו. זה קושה. ותראי צרי. אפילו למען דאמר בעלמא דעיד נעשה דיין לאחר עדותו. החמישה מיגונה הקילו להיותו עד ודיין כאחד. אומרת, פה זה שונה משמיגונה הקילו. אבל מעיקר הדין זה אותו דין של עד נעשה דיין, ויכולתי להוכיח מכאן, אם לא היה איזה הסבר של משמיגונה הקילו. הריצמה מניח שלולי הוורט הזה של משמיגונה הקילו, יכולת להשוות בין סוגייתנו והסוגיה הכללית. זה מובן מאוד ריצמה לשיטתו, כי כבר ראינו שהריצמה מפרש את הדין שלנו כדומה לדין הכללי, זה לא חידוש. אבל לפי הראש, שמדובר בכלל כאן, לא מדובר בעדות, לא מדובר בדיינות, אז ברור שאי אפשר להשוות. זה רציתי להוסיף למה שאמרנו אתמול. היום אנחנו רוצים לדבר על החלק השלישי של הסוגיה. ובעצם מצאנו בחלק השלישי של הסוגיה משהו שדומה לדברי התוספות ראש שראינו אתמול, רואים גם בחלק האחרון של הסוגיה. בואו נגיע לחלק האחרון. הגמרא דוחה את התלות בשליח נעשה דיין. אומרת, אל האחל בהקה מפלגי. דמר סבר, כיוון דאישה כשרה להביא את הגט, זמנן דמייתי להיט איתה, בסמכי עלה, וזה החשש. ולכן אנחנו רוצים שלושה אנשים, חוץ מהשליח. וידך איש עמד ידי ולא סמכי עלה. אוקיי. חשש שנשתמש באישה כדיין. השאלה המרכזית כאן היא, באיזו מידה מדובר בחשש מיוחד של אישה? או מדובר בחשש כללי יותר? מה המקרה שהראשונים מזכירים כאן מעבר למקרה של אישה? קרוב. מה הדין בקרוב? רוב הראשונים סוברים שגם קרוב פסול, והגמרא מזכירה את המקרה של אישה, אבל זה לאו דווקא. מי אומר מפרש כך? תוספות, שם רבינו תם, הוא הדין דאבי מתי למימר קרוב, זמן דמייתי לקרוב, אוקיי. כמובן, אז השאלה היא, אם דין של קרוב גם כך, אז למה הגמרא הזכירה אישה ולא קרוב? קרוב זה לכאורה יותר שכיח. איך הרשב"א מתרץ את הקושיה הזאת? מה?
זה הדין של
אישה מורה במשנה. האישה, דין של אישה הוזכרה במפורש במשנה, שהיא קשרה להביא את גיטה והיא צריכה להגיד בפני נכדה, אז לכן הזכירו את אישה. הרן מוסיף לדברי הרשב"א, אבל באמת, קרוב הוא עיקר הטעם לגזירה, כיוון שהוא שכיח. עיקר הטעם לגזירה זה קרוב. הזכירו אישה כי זה מוזכר במשנה. נראה לי שאפשר לומר שגם אישה שכיחה. נראה לי שאפשר לומר שגם אישה שכיחה. במה זה תלוי, אם אישה שכיחה או לא? מה הכוונה של אישה? האם החשש שלנו זה האישה שמתגרשת או אישה בכלל? זה קשור כמובן לגרסה. גרסתנו, גרסת רבינו תם, זה איתתה. מה זה איתתה? אישה. זה דבר שכיח, אישה תביא גט. רבינו תם מדגיש שגורסים איתתה. איזה גרסה אחרת יש שרבינו תם מנסה להוציא? איהי. איהי, מה זה איהי? הי, שי. זה גרסת עריף. לפי גרסת עריף שמדובר באישה עצמה, מובן למה זה לא שכיח. מעניין שהרדווה, כנראה יש לו את גרסת עריף, אבל מפרש את גרסת עריף גם כן בכיוונו של תוספות. המקור ראשון באות ד' זינן דעת ילה איהי או אישה אחרת. איהי, הכוונה איהי או אישה אחרת. מקום כמו זו שאלה מעניינת, האם זה שכיח או לא, ויתכן שזה תלוי בגרסאות. מקום כמו הרשב"א בעצמו הוא מקשה קושייה גם כן על הדברים האלו. הוא אומר, הזכירו אישה כי זה במשנה, גם קרוב מוזכר במשנה. לא מפורש, אבל אפשר לדייק את זה, הכל יכולים להביא את הגט, גם קרוב. ולכן, יש דעה שאומרת אחרת. והדעה הזאת מובאת ברן, בואו נסתכל. הרן בבית אמר א', למעלה פה, לפחות אצלי, מביא דעה שמזה שקרוב לא מוזכר במשנה, יש אומרים, זה כיוון שהזכיר חשש אהבת האישה, שהוא דבר שאינו מצוי, ולא הזכיר קרוב הפסול, משמע שאף הקרובים מצטרפים לשלושה. קרוב בסדר. אף אגב דדיינים קרובים לדבר פסולים בעלמא. אפילו הכי הקלו להכשירן כאן, כמו שהקלו והאמינו הבעל דבר לקיימו. תזכיר לי את הצליל של רשי. כמו שהקלו ששליח נעשה עד, כך הקלו שעד נעשה דיין. בא רן ואומר, כמו שהקלו להאמין לבעל דבר, לשליח שהוא בעל דבר, כך הקלו ש... מאמינים לקרוב להיות דיין. מדובר פה בתחום שונה. מיוחד. הרשב"א מרחיב באפשרות הזאת. וגם הוא מחלק בין הדין של עד נעשה דיין בכלל והדין של עד נעשה דיין אצלנו. והוא אומר ככה. בקיום שטרות בדרך כלל אתה יכול להיות קרוב לעדים. דיין שקרוב לעדים יכול להיות דיין. אבל לא יכול להיות קרוב לבעל דבר. הדיין לא יכול להיות קרוב למלווה וללווה. אבל בגט, גם קרוב לבעלי הדבר עצמם יכול לשמש דיין. לא צריכים להגיש פה זה באמת בואו נראה את דברי הרשב"א בפנים, בסוף העמוד השישי כאן. ועל כורכך נראה לי בהלכה, בסוף השורה השביעית. תהכה אפילו הקרובים כשרים ומצטרפים. לפי שאני סבור, ואפילו בעלמא, דייני קיום ועדי קיום, אף על פי שהם קרובים אלו לאלו כשרים. הוא מביא ראיות לזה. אבל, לפני מה שמודגש למטה, אבל דיינים קרובים לבעלי הדבר, ודאי בעלמא פסולים. אבל, כאילו להכשיר כאן בסוגייתנו, אפילו הקרובים, כדרך שהתירום בהבאת הגט. ובעדות נכתב לשמה ומקוים הוא וכשר. כמו שהקילו להעיד, אז גם הקילו מבחינת הדיינים. דהשת אינהו משווי לגט. מה כוונת הרשב"א? לא מדובר בעצם במעשה של הבית דין. שיש עדים שמעידים לבית דין, והבית דין קובעים ופוסקים לו. אינו משווה לו גיטה. זה תחום מאוד מיוחד, שאנחנו נותנים לשליח ליצור את הגט. זה בעצם מה שראינו לאורך הדרך פה בסוגיה. הייחוד של היצירת גט הזו. ולכן הקולות. שאלנו ביום הראשון, כשהתחלנו לעסוק בסוגיה על התפקיד של אמירה בהכשר הגט, כחלק מנתינת הגט. וכך אנחנו רואים לאורך ההסבר של הראשונים לתלות של הגמרא בשאלת קיום ולשמה, שליח נעשה עד, עד נעשה דיין, אישה להביא את גיטה, הקולות האלו, במיוחד לפי הראשונים שהבינו שיש פה קולות מיוחדות, קיצוניות, הקולות האלו נובעות מזה שלא מדובר בדין רגיל, בעדות רגילה, בדיינות רגילה, מדובר דבר ייחודי, שבן אדם בעל דבר בעצמו יכול לבוא ולהעיד על זה ולעשות את זה. למה? אז התירו כל הדברים האלו משום מיגונה וזה התירו. אבל יצרו פה קטגוריה מיוחדת חדשה. לא הדבר הרגיל. טוב, בזה השלמנו את הסוגיה בפני כמה נותנו לה. יש שאלות לפני שנתחיל את הסוגיה הבאה. אנשים כבר מגישים זה פה over bottle. זה חדשות ישנות. מה... כבר כאן התחלנו סוגיה חדשה. אנחנו לא יכולים לדבר על זה. זה נראה לנו old. טוב, הגמרא בסוף המודרת. בתוך הדיון על בפני כמה נותנו לה, הגמרא מביאה ברייתא חשובה. ברייתא הזאת מובאת בהרבה מקומות בש"ס. תניא כבתי דרבי יוחנן. אני מביא גט ממדינת הים. ונתנו לה, ולא אמר לה, לפני נכתם, לפני נכתם, יוציא והוולד ממזר, דבר רבי מאיר. חמים אומרים, אין הוולד ממזר. כיצד יעשה, יתננו ממנה ויחזור ויתננו לה, לפני שניים, ויאמר לפני נכתם וכו'. זה הברייתא. טוב, קודם כל בוא נתחיל עם תיאור המקרה. מה מעניין בתיאור המקרה? המביא גט מדעת העניין ונתנו לה, ולא אמר לה. מכאן משתמע שהאמירה, צריכה להיות אליה, הדגש על הלה. מעניין שתוספו בגימל עמוד ב', בוא נסתכל שם, דבר המתחל דתנן, כשהוא מביא את הברייתא הזאת, הוא מביא את הברייתא הזאת בסוף דבריו, גימל עמוד ב', דבר המתחל דתנן, כולם רואים, מביא דף ה' עמוד ב', תניא בהדיא, המביא גט ממדינת הים, נתנו לה ולא אמר בפני נכתה, בפני נכתה. מה חסר מתוספו? לה. ומעניין שגם בדף ה' עמוד ב', הגמרא לא מזכירה את הלא כשהיא מזכירה את הנתינה השנייה. כיצד יעשה? יתלנו ממנו ויחזור ויתננו לה בפני שניים ויאמר בפני נכתה בפני נכתה. לא מוזכר כאן הלא בנתינה השנייה. האם יש אפשרות שנאמר שצריך דיבור אליה בנתינה הראשונה אבל לא בנתינה השנייה? זה מעניין מאוד, נכון? מכל מקום גרסתנו כאן, לעומת תוספות, יש את הלא, ולפי רשי, רשי כנראה גרס את הלא גם כשמקשים על רבי מאיר. הגמרא בהמשך מקשה ורבי מאיר משום דלא אמר בפני נכת ובפני נכת יוציא והוולד ממזר. רשי גרס ככה. משום דלא אמר לה יוציא. שמו בסוגריים כי אצלנו אין את זה, אבל ברשי היה את זה לה. וכך מופיע גם בדף ה' עמוד א' פ' ו' עמוד א' במציע, בהרבה מקומות מופיע הלא הזה. וזה לכאורה המקור לדברי הטור בשם הרמה. הרמה כאן ר' מ"ה, רב מאיר הלוי, רב מאיר אבולעפיה, היד רמה. הטור הרבה להביא דבריו של הרמה, עם ה', נכון? חלק השני כתוב ככה, כתב עוד, צריך שיאמר בפני נכתם ובפני נכתם בפני האישה. בפני האישה. מקשה הבית יוסף. ומה שכתב שצריך שומר בפני הנכת והנכת בפני האישה, לא ידעתי מן עלי. אם לא מדקטני יתלנו הימנו, ויחזור ויתננו לה, ויאמר בפני הנכת ולפני נכתם. האם משם משתמע שצריך לומר לה? פה יש לנו דברי הרמה ממקור אחר. אנשים הספיקו לראות את הריטב"א כתב ידו. בריטב"א כתב ידו הוא מביא בשם הרמה. לכן יש כאלה שסופרים שאולי זה תלמיד של הרמה שכתב את הרמה. הוא מביא בשם הרמה את הדין הזה, ומאיפה הוא, על מה הוא בונה הדין הזה, מישהו זוכר? שכתוב לה. מפורש, הבית יוסף לא היה לו את הרטווה כתב ידו, היה לו את הרטווה ישן. לא היה לו את מוסד הרב קוק. יש פה משהו מאוד מעניין בדרכי משה. מה זה הדרכי משה? כולם יודעים? זה הרמו על הטור. הרמו עם א', לא מתבלבלים, נכון? הדרכי משה טוען שדברי הרמה בטור מוסבים על מה שהרמה דיבר עליו לפניכם. מי שלמד את הטור, הוא מדבר כאן על הנתינה השנייה. צורך בנתינה שנייה. מחדש הדרכי משה, מתי צריך להגיד בפני האישה? רק בנתינה השנייה. הדרכי משה, הרמה, לא היה לו את תלמידי הראש. יש איזה פירוש שנקרא תלמידי הראש. שמתי בסוגריים, יש לכם פה, יש אנשים פה קויבץ. יש תלמידי הראש, אפשר להסתכל. הוא אומר את זה במפורש על הרמה. שרק בנתינה השנייה צריך לומר לאישה. השאלה היא כמובן למה? למה יש הבדל בין נתינה ראשונה ונתינה שנייה? השאלה היא כמובן על הרמה הזה היא למה? למה צריך לומר לפני האישה? או מישהו זוכר מה הרטווה בכתב ידו מביא בשם הרמה בזה? הרטווה מביא בשם הרמה כי היכי דלידוק, כדי שהוא ידייק. אנחנו רוצים שהשליח ייקח את זה ברצינות, אם הוא יודע שהוא צריך להגיד את זה לאישה, הוא ייזהר. אוקיי. נראה לי שאפשר להסביר את זה אחרת. אפשר להסביר ככה. בעצם, כפי שאמרנו קצת בסוגיה הקודמת, ונרחיב עם יותר שם בסוגיה הזאת, נראה מאוד לומר שהחכמים הפכו את האמירה הזאת לחלק ממעשה הנתינה. זה לא איזה צורך עצמאי באמירה. האמירה הזאת צריכה להיות חלק מהנתינה. איפה ראינו את זה בסוגיה הקודמת? מהגמרה, איפה? בפני כמה? נותנו לב. הרטווה הסביר. כן, איך ידעו ש... כי אומרים בפני נכת, מסתם החלק מהאמירה, מהנתינה. ואולי כדי שידייק. אולי הפכו את האמירה חלק מהנתינה, כדי שהוא ידייק, כפי שהסביר הרמה. אבל בעצם הפכו את זה לחלק מהנתינה. כפי שהשליח צריך להגיד לאישה, הרי זה גיתך, הוא צריך להגיד לה בפני נכת, בפני נכת. וייתכן שזה ההסבר לדברי הדרכי משה, שלא צריך בנתינה השנייה. כי אי אפשר לומר שזה חלק ממעשה הגירושין עכשיו, כבר עשית מעשה גירושין. בנתינה הראשונה אמרו שזה צריך להיות חלק מהנתינת גירושין, ולכן אמרו שצריך להגיד לה. אבל בנתינה השנייה היא כבר התגרשה כבר, אז אי אפשר להפוך את זה לחלק מהמעשה הגירושין. אולי זה ההסבר. כל זה כמובן תלוי בהבנת הנתינה השנייה הזאת. איך רואים את הנתינה הראשונה ואיך רואים את הנתינה השנייה? וזה הנושא שלנו בסוגיה הזאת היום, אם יוצא שם בימים הקרובים. נתן בלי אמירה, פסול. איך מבינים את הפסול הזה? מה בדיוק נאמר? האם זה לא גירושין בכלל? והנפקא מינה כמובן, איך מבינים את הנתינה השנייה? האם בעצם פסלו את הנתינה הראשונה ורק זה הנתינה האמיתית? למה עושים נתינה שנייה? בוא עכשיו נגיע למחלוקת התנאים. אנחנו דיברנו על המקרה, על התיאור של המקרה, המביא גט מדינת הים ונתנו לה, ולא אמר לפניו ונכתב, מה הדין? יוציא והוולד ממזר. איזה חומרה של רבי מאיר. יוציא והוולד ממזר, הגמרא מסבירה אחר כך, מה הבסיס לשיטת רבי מאיר? כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים, היישום של הכלל הזה לכאן הוא חידוש מאוד גדול. הכלל הזה מופיע איפה? הלכות ברכות, נכון? מי שבירך בצורה לא נכונה צריך לברך שוב. אוקיי, זה לפסול גט שלא נעשה בצורה נכונה? ובדרך כלל כל המשנה הזה בברכות מניחים שזה דין דרבנן. יש דין לברך מדרבנן, ורבנן תקנו שאם לא מברכים נכון לא יצאתי ידי חובת ברכה. לפסול גט דאורייתא. רק שנבין את החידוש כאן. זה חידוש? עוד שאלה שיש בתוך דברי רבי מאיר, כמובן, מבחינה מתודית, רבי מאיר אומר שני דברים. מה הוא אומר? יוציא, ועבלת ממזר. זה שני דברים שונים, נכון? יש קשר ביניהם. זה שני דברים ביחד, או שאפשר לפצל ביניהם? הנפקא מינה, כמובן, שיטת החכמים. מה החכמים אמרו? חכמים אומרים, אין הוולד ממזר. מה השאלה? האם צריך להוציא או לא? מי שלומד את הפרק האחרון, דף פ"ו עמוד ב', שמתי בסוגריים, לא רציתי שאנשים יתחילו להסתובב שם. יש מחלוקת בין רב ורבי יוחנן, בכמה מקרים שם. האם בגיטין פסולים תצא או לא תצא? הריף והרמב״ם והראש, הפוסקים, פסקו כרבי יוחנן שלעולם לא תצא. לעולם לא תצא, בכל המקרים שם. טוב, אז אפשר לומר ש... רבי מאיר אומר שני דברים, תצא ועבלת ממזר. חכמים דוחים את שני הדברים, אין עבלת ממזר ולא תצא. זו השאלה הראשונה. אבל השאלה העיקרית, וזה אם ירצה השם נמשיך לדון מחר, זה אופי הפסול. מה זה הפסול הזה? אז פה אפשר לומר שמדובר באיזה פסול צדדי. בעצם הכל בסדר, המנוע בסדר, הגלגלים בסדר, כל האוטו בסדר. אבל הרבנן באו ואמרו לו, בלי אמירה זה גט פסול. אבל הכל בסדר. זה בעיה צדדית. מה הבעיה עם הפירוש הזה? למה קשה להבין כך שמדובר בבעיה צדדית? אם זה רק בעיה צדדית והכל בסדר גמור, אלא שהרבנן אמרו שזה פסול, אז למה צריך נתינה שנייה? תבוא ותעשה את האמירה עכשיו, אז נתקדם. מי מתייחס לשאלה הזאת? מי? הרמ"א. לפני הרמ"א. לפני הבית יוסף. בוא נתחיל עם התוספות ריד. במידה מסוימת. בוא נתחיל עם התוספות ריד. התוספות ריד כאן למטה בשורות הרחבות אומר ככה. כיצד יעשה יתלנו ממנה? ויחזור ויתננו לה בפני שניים, ויאמר לה בפני נכתה, בפני נכתה, פירוש. זה שהצריכו לתלום ממנה, ולתתו לה פעם אחרת, כדי שיראה שהוא שליח בלבד. דווקא לשליח המנוהו רבנן כבית רי, אבל לא לעיני שחרינה. התוספות ריד באמת אומר, לא צריך נתינה חדשה. אבל רק שליח נאמן, כדי שהוא נראה שהוא שליח, הוא צריך לתת את הגט. בעצם לא צריך נתינת גט. זה רק בגלל בעיה צדדית שהוא יראה כשליח. כך מתרץ, אני רוצה שתבינו מה התוספות ריד בא לתרץ. למה צריך נתינה שנייה? אבל יש הרבה ראשונים שכנראה הבינו אחרת. מזה שצריך נתינה חדשה רואים שיש יותר מבעיה צדדית. ונראה לי שאפשר לפרש את זה בשני כיוונים. אפשר לומר שבעצם הנתינה היא בסדר גמור. אני הולך מהכי קל להכי הרבה. עדיין אפשר לומר הנתינה הייתה בסדר. אבל האמירה לא טובה אם האמירה לא נעשית בשעת נתינה. הנתינה בסדר. יש נתינת גט ומעיקר הדין היא מגורשת. אבל אין אמירה בלי נתינה. האמירה צריכה להיות קשורה לנתינה. כך כדוגמה משתמע מתוספות בדף פ"ד עמוד ב', בואו נסתכל שם. תוספות פ"ד עמוד ב', דברי המתחיל עומר חזקיה, מסביר את הדין הזה. הוא מביא את הדין, כיצד יעשה יתלנו ממנה ויחזור ויתננו לה, עתה אפילו כרבי. דכיוון שניתן הגט כהלכתו מן התורה, מה שהוא אומר אחר הנתינה בפני נכתה בפני נכתה לא היה מועיל כלום. אז הוא אומר ועוד השליח דווקא כשאומר בשעת נתינה מידק דייר. זה קצת מזכיר את התוספות ריד. קצת דומה. ההתחלה הוא אומר רק אמירה בשעת נתינה היא אמירה טובה. אוקיי, אז אפשר לומר שבעצם הנתינה הייתה בסדר גמור, אבל צריך נתינה כדי, כבסיס לאמירה. אבל נראה לי שאפשר להסביר גם אחרת, וזה הכי יסודי. התחלנו ואמרנו פסול, פסול צדדי. אפשר לומר שבעצם, בלי האמירה זה לא נתינה. בלי האמירה זה לא שצריך נתינה חדשה לאמירה, צריך נתינה חדשה כי הנתינה הראשונה לא הייתה טובה. כך משתמע מלשון הרדווה וגם מלשון הרן, לשון מאוד דומה, בואו נסתכל ברדווה, המקור הראשון בעוד בית כאן. הוא אומר, כיצד יעשה ידלנו ממנו, מהשמינת שכל קלקול או פסול שיבוא בגט בנתינה, בנתינה, כיוון שאין הפסול בגופו של גט, הגט כשר. שאף על פי שהנתינה אינה נעשית כראוי, הגט אינו נפסל בהכי. ומשום הכי סגי כשיית לנו ממנו. מה הבעיה שמפריעה לרדווה כאן? איך אפשר להשתמש בגט הזה? הגט פסול, לא? לא, 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 הוא אומר. למרות שהנתינה לא טובה, הגט הפיזית בסדר. אף על פי שהנתינה אינה נעשית כראוי, הנתינה לא טובה. המאירי אפילו משתמש במונח הועל ובא בידו בפסול. בא בידה בפסול. איך אפשר לומר שהנתינה היא לא טובה? אז נראה להסביר שחזל תקנו שאם לא אמרת בפנינו נלך טוב, הנתינה פסולה. למה? איך אנחנו יכולים להבין מסברה? פסוק לא מדובר בפנינו, זה תקנה דרבנן, נכון? לכן שהשתמשו בלשון הזה שנתנה לה ואמר לה בגלל זה, אבל זה הכל מדרבנן, נכון? אפשר לומר ככה. חזל לא רצו שתהיה תקלה. מה התקלה כאן שיכולה להיות בלי בפני נכתב? אישה תתחתן, ואז יבוא הבעל ויערער, והגט יהיה פסול, אוי ואי, או ללה זו, איך שנסביר. חזל באו ואמרו שכדי שנתינת גט תהיה נתינה טובה, היא צריכה להיעשות באופן שלא תהיה תקלה. נתינת גט באופן שזה לא קריטות, נתינת גט שלא חותכת עד הסוף, שלא תהיה בעיה בהמשך, זה לא נתינה בכלל. זה חידוש מאוד גדול. וזו בעצם שאלתנו. האם מדובר באיזו בעיה צדדית, בעצם הכל בסדר, האמירה בסדר, הנתינה, הכל בסדר, אבל פסלו. הבעיה היא למה הצביחו נתינה שנייה. לא, אז אפשר גם להסביר את זה כדי שיחשב שליח, כבסיס לאמירה, או סימן לכך שבעצם הנתינה לא טובה. הנפקמינה של השאלה הזאת, או הנפקמינות של השאלה הזאת, כפי שנראה ביומיים הקרובים, זה הבנת האפשרות לתקן. איך מבינים את כל הדרך הזאת לתקן? כיצד יעשה? איך זה עובד? האם בעצם יש נתינת גט חדשה, כי הכל נפסל? או שבעצם יש נתינת גט, ובאים עכשיו להשלים. ואם הסתכלתם במקורות, אם מסתכלים עכשיו, דיברנו על א' צורת האמירה, דיברנו על ב' העיקוף, מחר ומחרתיים, אם ירצה השם נדבר על כיצד יעשה. לפי רבי מאיר, לפי הרבנן, ככלל, דברים מאוד מעניינים. בעצם היום לא עשינו כלום. We just set the table. ערכנו את השולחן. מחר עם יתשע מתחילים. צום משמעותי לכולם. דיוויד, איפה טובי? הלכת לשאול על זה?